רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
רוצים לתמוך בפודקאסט? כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק, או חפשו על המשמעות בגוגל, והצטרפו למהפכת הרעיונות שלנו.
כולם צריכים לקבל טיפול שווה, כי המערכת היא שוויונית, אבל בוודאי שפרס צריך לקבל טיפול אחר, כי יש שווים ויש שווים יותר. התחושה שמערכת הבריאות בקריסה היא קיימת כבר הרבה הרבה מאוד שנים. אתה זוכר את מערכת הבחירות של אהוד ברק, שהוא דיבר על הזקנה במסדרון. תפלת חיים בסופו של דבר נובעת מהרבה מאוד דברים אחרים שהם לא קשורים למערכת הבריאות. היא קשורה לגנטיקה, לדוגמה. בארץ יהודים חיים הרבה יותר מאשר ערבים. ערבים בארץ חיים פחות או יותר, יותר טוב מאשר הערבים המקבילים להם במדינות אחרות, אבל הרבה פחות מאשר יהודים. ואפשר לתת לזה, אפשר לראות מה הסיבות, הרבה מאוד מזה סיבות תרבותיות וגנטיות. מה אתה אוכל, מה אתה צורך, מה אתה מעשן, האם יש לך נישואים קרובים במשפחה. בית חולים הוא מקום מסוכן, מכיוון כמובן שמסתובבים שם הרבה חיידקים עמידים, וזאת אחת הבעיות שבארץ אנחנו מנסים להתמודד איתה, של תמותה ממחלות זיהומיות, שהיא מקום די גרוע, אפילו אולי הכי גרוע במערב. כל שוק יש כשלי שוק. כל שוק תמיד יהיה בו בפערי מידע, וזו הנקודה שלי, שלהגיד, יש בשוק הזה כשל שוק, יש בשוק הזה פערי מידע, בשום פנים ואופן לא אומר, אוקיי, אז בואו נעשה התערבות של הממשלה.
שלום, אני בפודקאסט על המשמעות. אני תמיר דרוטל, מארח את הלל גרשוני. גרשוני הינו דוקטורנט לתלמוד באוניברסיטה העברית. הוא פובליציסט שהתפרסם באתר מידע, וכיום כותב בעיקר בישראל היום. הוא פרסם מאמר בכתב העת השילוח, מספר 18, בשם רפואה חופשית. בו הוא טוען שברפואה ציבורית יש בעיקר חסרונות משמעותיים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום הלל.
שלום שלום, מה שלומך?
בסדר. אז ככה, את המאמר אתה פותח בפסקה הנפלאה הבאה. אני הזקן הזרוק במסדרון, אל תבוא לבקר אותי. כך כתב דוקטור איתן חיים בטור בארץ בדצמבר 2018. אני שוכב במסדרון במחלקה הפנימית, לא מגולח, מדיף ריח רע, עייף ורעב. שבוע ימים אני שוכב במסדרון שמעולם לא קיבו בו את האור. אני מבין, באמת מבין, אי אפשר לחבות את האור, כי החיות צריכות לרוץ בלילה מחולה לחולה. שבוע ימים אינני מצליח להירדם, ימי ספורים, מסיים חיים וחותם, הזקן במסדרון ליד החדר המוגבר. ואתה כותב שדוקטור חיים הזה בעצם היה מנכ״ל משרד הבריאות, מנהל המרכז הרפואי סורוקה ומנכ״ל רשת אסותא.
טוב, כי לא היית מצפה שמנכ״ל משרד הבריאות לשעבר או מנכ״ל רשת אסותא יהיה באמת זקן שחולה במסדרון שאף אחד לא יבוא לבקר אותו.
למה דווקא אם הוא היה מנכ״ל נגיד של מייקרוסופט, מה הוא לא היה חולה במסדרון? אנחנו ברפואה ציבורית, וברפואה ציבורית בדרך כלל יש שוויון בין אנשים. כלומר, לא שואלים את הבן אדם אם הוא מנכ״ל מייקרוסופט או המנקה בבניין של מייקרוסופט, אלא שואלים את הבן אדם מה תעודת זהות שלו, ולפי זה משבצים אותו במחלקה.
כן, זה נשמע שאתה ממש מאמין למה שאתה אומר. כולנו יודעים שאומנם על הנייר יש שוויון במערכת הציבורית, אבל בפועל מערכת ציבורית היא רחוקה מלהיות שוויונית. תמיד יש שווים יותר, ואם זה לא הולך לפי כסף, שזה גם יכול ללכת, אז זה הולך לפי קשרים, פרוטקציות, מי מכיר את מי, וזאת בעצם, לכן פתחתי בדוגמה הזאת, כי זה ממחיש היטב את החוסר הסבירות שמישהו מקושר היטב, באמת יהיה הזקן שזרוק במסדרון במערכת ציבורית, לא קשור להפרטה או לדברים אחרים, אלא בדיוק להפך.
אפשר להגיד שזה גם מאוד דומה לזה שאדמור מגור קיבל קומה שלמה בבית חולים כשהוא מאושפז, ושימון פרס קיבל את טובי הרופאים, לא כי הוא שילם על זה, אלא פשוט כי הוא בעל קשרים.
כן, בוודאי, זה אגב דבר מעניין, כי אותו, אני כתבתי על זה בזמנו תור, אני לא זוכר מי זה היה שאמר את זה, אולי מנכ״ל ההסתדרות הרפואית, או מישהו אחר, שהוא אמר לגבי מחבלים ו- 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 ונרצחים יהודים אז, או נפגעים יהודים, כולם צריכים לקבל טיפול שווה, כי המערכת היא שוויונית, אבל בוודאי שפרס צריך לקבל טיפול אחר, כי יש שווים ויש שווים יותר. אז הוא בעצמו מודה שיש שווים ויש שווים יותר במערכת בריאות ציבורית, אבל זה לא הולך לפי כסף דווקא, אלא לפי פרסטיג' כבוד ואת מי אתה מכיר, ואם אתה יודע להרים טלפון לאדם הנכון.
זאת אומרת שבעצם אתה אומר שדווקא בתחום הבריאות, יכול להיות שאם יהיה לי יותר כסף, זה בישראל לפחות, זה לא משהו שיעזור לי לקבל בריאות טובה יותר, אלא דווקא אם יש לי קשרים. זאת אומרת, נגיד שאני הבן של שמעון פרס, או אני הבן של אדמור מגור, או כל אחד שמקורב לאותם אלה שבממשלה, בכמה טלפונים אפשר לארגן לי חדר פרטי ואת הרופא הכי טוב, וכל זה בלי להוציא שקל מהכיס, זה יהיה יותר קל בעצם לדאוג לי לרפואה טובה, מאשר אם יש לי כסף.
נכון, וזה בסופו של דבר נותן את תמונת המראה למה שאנשים מפחדים ממנו במערכת פרטית. כי במערכת פרטית הם אומרים, אם יהיה לך כסף, אז אתה תקבל שירות טוב, ואם לא יהיה לך כסף, אז אתה תדפק. אבל במערכת הסוציאליסטית הבעיה היא חמורה בהרבה, כי החלוקה היא לא בין אם יש לך כסף או אם אתה יכול לגרד מאיזשהו מקום, ואנשים יכולים לגרד, אלא החלוקה היא בין אם יש לך קשרים טובים ואין לך קשרים טובים. מקורביזם, זה דבר שבברית המועצות שלט בכל התחומים, ובארץ שלנו, מכיוון שמערכת הסוציאליסטית היא יותר בתחום הבריאות, הוא שולט הרבה מאוד בתחום הבריאות ולא בתחומים אחרים. אבל כשאתה שומע את ליצמן שאומר, תרים אולי טלפון, או כל מיני דברים אחרים שעושים קשרים ופרוטקציות, ככה המערכת פועלת, וזה גרוע מכמה כיוונים. גם מהכיוון שזה לא הוגן. ואנשים שהם, בוא נאמר, אנשים שהם אשכנזים, החוסלים, מה שנקרא, שהם ותיקים, שהם מכירים, הם יקבלו את השירות הטוב יותר, ואנשים שהם מהגרים חדשים, הם לא יודעים למי להרים טלפון, לא יקבלו. זה פשוט לא הוגן. אפילו אם יודעים לעבוד קשה ויש להם, ומצליחים לאסוף כסף. זה דבר אחד. ודבר שני הוא שכשהמערכת פועלת באמצעות כסף, אז הכסף בסופו של דבר גם מניע, גם יוצר עוד ועוד שירותים. אם אתה משלם כסף על מוצר, אז יותר כסף לבית החולים, ויכול לפתוח את הדברים.
אבל אני חושב שלשם נגיע אחר כך, לבעצם מי שמבין קצת איך מחירים עובדים בכלכלה, מבין גם שמחירים גבוהים הם לא רק דבר שהוא רע, הוא גם דבר שיכול להיות נהדר וטוב, בניגוד למקורביזם שיוצר בעיקר את זה שמי שיש לו קשרים בעצם נהנה יותר. אבל אתה אומר שם עוד טיעון מאוד מעניין במאמר שלך, שכסף זה אולי משהו שאתה יכול לתעדף ולהחליט, אני עכשיו רוצה יותר לתעדף את הבריאות שלי על חשבון מכונית חדשה, על חשבון דירה יותר גדולה, על חשבון דברים אחרים, או על חשבון נסיעה לחול. אבל אתה אומר שם משהו מאוד מעניין, שבעצם הקשרים וכל התחום הזה של מקורביזם הוא לא משהו שאפשר לבנות מהר, הוא משהו שדורש עשרות שנים לבנות אותו, קשרים קצת בבית חולים הזה וקצת קשרים בתחום אחר. וקצת במשרד החינוך של הבן שלי יש בעיה להרים טלפון המפקחת ולדאוג שהיא מתייחסת אליי. כלומר, זה משהו שהוא באמת משאיר את האדם איפה שהוא נולד. אם נולדת למשפחה הנכונה, יש לך קשרים, ואם אתה משפחה לא נכונה, אין לך קשרים. נגיד אם רמי לוי, לא היה, רמי לוי הוא היה מאוד מצליח בתחום שלו, ובאמת הוא לאט לאט עלה למעלה. היום הוא מיליארדר והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל מישהו שנולד למשפחה כמו של רמי לוי, כנראה לא יגיע לקשרים גדולים מדי במערכות הציבוריות האלה. איפה עוד אתה רואה את הקשרים האלה היום בכלכלה הישראלית, חוץ מאשר בתחום הבריאות?
הקשרים קיימים בסופו של דבר, ההשתלטות שלהם, קשרים קיימים גם במערכות פרטיות. זאת אומרת, ברור שאם אתה הבן של מנכ״ל חברת הייטק, אז יש לך יותר סיכוי להקל. זאת אומרת, בוא נאמר, בוא לא נתעלם מזה, זה דבר שיכול להיות קיים בכל מקום. זה חלק מהמארג הטבעי. אבל הדגש המרכזי וחוסר היכולת לעקוף את הקשרים, נמצא ככל שאתה יותר ויותר בתחום שנושק להחלטות פקידותיות. אז בכל הדברים, אם למשל אתה נמצא בכל המקומות שבהם יש מעורבות של משרד הבריאות או של משרד החקלאות או של משרדים אחרים, אז שם הקשרים שלך והיכולת לדעת למי להרים טלפון הם יכולים להיות מאוד מכריעים. ואם אתה נמצא בשוק כבר, אז יש לך יתרון על פני אנשים אחרים. דוגמאות, אגב, יש לזה דוגמאות אחרות במקומות שבהם יש פיקוח על מחירי שכירות. בארץ יש פחות, אבל במקומות אחרים בעולם זה קיים, ושם, שוב, הנושא של פרוטקציה הרבה יותר ממשי ומשמעותי, כשאנשים שהם מקושרים, שהם קרובים לצלחת, מקבלים מהר את הדיור שהם רוצים, ואנשים אחרים מחכים בתור לדיור במשך שנים רבות מאוד.
אבל איפה זה עוד קיים בכלכלה הישראלית? סתם אני אגיד ככה וידוי אישי, שקרובת משפחה שלי עובדת בבתי חולים, אומרת לי כל הזמן, תמיר, למה שתחכה בתורים בבית החולים וחדרי המיון בירושלים? בוא לחדר מיון איתו, אני עובדת באזור המרכז, ואני אדאג שיקבלו אותך כמו מלך, בלי תורים, בלי שמתמחה שלו יש 12 שעות יטפל בך, נדאג לך.
ואני באמת מקפיד מאוד לנסוע לבתי חולים בו היא עובדת, ושם דואגים לי כמו שצריך.
עכשיו, אני אומר פה משהו שאני לא ממש מתבייש בו, כלומר, כל אחד שיש לו קשרים בבתי חולים, משתמש בהם. ואני חושב שזה חלק מהמערכת, וכשקראתי את המאמר שלך, הרגשתי כאילו, וואלה, זה הכלכלת הבריאות בישראל. זאת אומרת, הרבה אנשים רוצים לדמיין את הדבר הזה בתור איזה כלכלה שוויונית שנותנת לעני ביותר שירותי בריאות טובים, והיא באמת נותנת לעני ביותר שירותי בריאות לא רעים. אבל למה בכל זאת יש לאחרונה, בעיקר סביב תקופות הבחירות, את הטענה ששוק הבריאות הוא בכלל שמערכת הבריאות היא בקריסה, וצריך להזרים לשם עוד כמה מאות מיליארדים, או אני לא יודע כמה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
התחושה שמערכת הבריאות בקריסה היא קיימת כבר הרבה מאוד שנים. אתה זוכר את מערכת הבחירות של אהוד ברק, שהוא דיבר על הזקנה במסדרון, וזה דבר, למעשה מערכת הבריאות אפשר לומר שהיא בקריסה הרחל מקום המדינה ועוד לפני כן. תמיד יש תחושה של מצוקה, וחלקה הוא נכון, יש פה בסיס, תמיד בסיס עובדתי מסוים, נכון? וחלקה פשוט הגזמות ופנטזיות. החלק הנכון, בוא נאמר, אי אפשר לומר שמערכת הבריאות בקריסה. מערכת הבריאות בישראל, על פי מדדים בינלאומיים, דווקא במקום לא רע בכלל.
על מה אתה מדבר שאתה אומר מדדים בינלאומיים? זאת אומרת, כאילו אפשר לזרוק הרבה מאוד למדדים, וה-OECD אומר ככה, אבל כאילו, מה בעצם בודקים כשבודקים מערכת הבריאות?
זאת באמת, אתה עלית פה על נקודה קשה. איך אתה מודד מערכות בריאות, וזה מאוד מאוד לא פשוט. אפשר לדבר למשל על תוחלת חיים. כשההנחה היא שמערכת בריאות טובה משפרת את תוחלת החיים של אנשים, כי היא מעריכה את החיים שלהם. היא מצילה יותר ילודים מתמותה מוקדמת, היא מצילה יותר אנשים ממחלות קשות וכן הלאה וכן הלאה. זה נכון, ובמדד הזה ישראל במקום מאוד גבוה, במיוחד אם אתה משווה את זה להוצאות באופן כללי על בריאות, ישראל היא אחת מהמקומות, אולי אפילו המקום הכי גבוה במערב, תלוי איך מודדים. מבחינת יעילות של מערכת, זאת אומרת, אם תיקח את כמה מושקע פר בן אדם, ומה תוחלת החיים.
תוחלת חיים, שוב, אנחנו לא מדברים על, נגיד, יכולת להירפא ממחלות, או משהו בסגנון הזה, או כמה זמן אני מחכה לבדיקת סיטי. אנחנו מדברים בסוף על התוצר.
נכון, אבל תוחלת חיים בסופו של דבר נובעת מהרבה מאוד דברים אחרים שהם לא קשורים למערכת הבריאות. היא קשורה לגנטיקה, לדוגמה. בארץ יהודים חיים הרבה יותר מאשר ערבים. ערבים בארץ חיים פחות או יותר, יותר טוב מאשר הערבים המקבילים להם במדינות אחרות, אבל הרבה פחות מאשר יהודים. ואפשר לתת לזה, אפשר לראות מה הסיבות, הרבה מאוד מזה סיבות תרבותיות וגנטיות. מה אתה אוכל, מה אתה צורך, מה אתה מעשן, האם יש לך נישואי קרובים במשפחה. הרבה מאוד דברים שהם גם תרבותיים וגם גנטיים ש...
ויגידו לך, נגיד הסוציאליסטים יגידו לך שנייה, והם גרים בכל מיני כפרים בלתי מוכרים בדרום, ועד שהם מגיעים לסורוקה, לוקח להם שעה וחצי בדרכי אפר מטולטלות, והחולה מת בדרך.
כן, זה הסיפור שנוהגים ואוהבים לומר, זה מן הסתם, יש לזה השפעה, אבל ההשפעה היא לא כל כך גדולה, כי גם ערבים שגרים באזורים של המרכז, ובאזורים יותר קרובים, גם הם יש להם תוחלת חיים דומה, לצורך העניין.
זה שהשתכנזו.
כן, לכן קשה לומר שזה הדבר המרכזי. כשבדקו למשל תמותת הילודים בפזורה הבדואית לעומת בדרום לעומת הצפון, וראו, מסתכלו מה הסיבות לה, אז חלק גדול מתמותת הילודים זה מומים מולדים. זה לא קשור לשאלה אם תגיע לסורוקה או לא תגיע לסורוקה, זה מומים מולדים שקשורים למשל לנישואי קרובים מרובים. אז צריך לשים את כל הנושא של תוחלת חיים, זה לא ממש, זה חצי מזה קשור למערכת הבריאות, אבל לא ברור עד כמה. לכן צריך תמיד לזכור את זה. יש עוד מדדים, יש מדדים של, לאחרונה יצרו איזשהו מדד חדש של חולאים שניתנים למניעה, או תמותה שניתנת למניעה, או משהו כזה, איזשהו מדד שצריך לבדוק אותו, כי הוא די לא פשוט, אבל במקום הזה ישראל נמצאת במקום לא רע יחסית. יש עוד לא מעט מדדים, למשל תפוסה בבתי חולים. בעניין הזה אנחנו וקנדה נמצאים במקום מאוד גבוה ולא טוב, התפוסה כמעט מלאה, וזה, כמו שכתבתי על זה במאמר ובמקומות אחרים, נובע ממדיניות.
אתה כתבת, אני זוכר נכון, איזשהו פוסט על בית חולים העמק.
הייתה כתבה על בית חולים עמק שמנסה להימנע מזה, אבל אם צריך, בוא נאמר ככה, צריך להסתכל על הדברים, כתבו על זה לא מעט, כמו דוקטור בני מוזס, זה קשור למדיניות של אשפוז בבתי חולים. בתי החולים, המדיניות שלהם היא לאשפז, למלא, כשיש לך מיטה, למלא אותה. למה? כי הרי הם מקבלים את התקצוב לפי תקנים של מיטות. יש לך מיטה, אתה מקבל עליה תקצוב מסוים. עכשיו, אם יש לך מיטות ריקות, יבואו האחראים על החלוקה של התקצוב ויגידו, אתה לא צריך כל כך הרבה תקציב, אנחנו נקצץ לך את התקציב.
אתה רופאים בעצם, אתה לא תחלוקה ברופאים, אתה לא תחלוקה באחיות.
כשמדובר על תקנים, זה תקן של רופא למיטה. מיטה עצמה היא ברזל וזה. כשאנחנו נוראים על מחיר של מיטת אשפוז, שזה הרבה מאוד כסף, זה המחיר כמובן של הצוות כולו שאחראי על מיטת האשפוז. אז אם אנחנו רואים שלך מיטות לא ממומשות, אז אנחנו נקצץ ממך את התקציב. ולכן ההנחיה בבתי חולים ובאגפים זה למלא ככל האפשר. עכשיו, זה כמובן אנטי בריאותי.
סתם אני אגיד משהו קטן, הרבה מאיתנו חוו את החוויה הזאת שמיו בבית חולים, והושפזו בגלל איזושהי בעיה, והבעיה הזאת, שוב, לדעתם של אותם חולים ההדיוטות, וגם אני הדיוט בתחום הבריאות, הבעיה נפטרה. ואומרים לו, אנחנו רוצים עוד 2-3-4 ימים להחזיק אותך פה למעקב. ואני שואל בדרך כלל את השאלה, האם אפשר לעשות את המעקב בקהילה? הם אומרים לי, בדרך כלל לא אפשר את המעקב בקהילה. ואז אני אומר, אוקיי, אז אני חותם להשתחרר. איזה מעקב אני יכול לעשות בקהילה? ואז אומרים לי, תבוא כל יום לקהילה ותעשה את הבדיקות. ואז אני אומר להם, ואם אני אשאר בבית חולים, כמה פעמים תעשו את אותם בדיקות? אומרים לי, בדיוק פעם ביום. אז אני אומר להם, אז מה ההבדל בין הקהילה לבין פה להישאר בבית חולים, מלבד לספוג את כל הזיהומים האלה ולהיות מטורטר? ושוב, בית חולים זה סגה, זה אירוע מאוד חמור למשפחה אוהבת שרוצה לבוא ולבקר ולא להשאיר את החולה שם לרכב במחלקה. ואז כשאני שואל את השאלות הנכונות, כי בסופו של דבר אני קצת מבין את מערכת התמריצים שם, אז מתגלה הבלוף. הם בעצם אומרים לי, טוב, אז בקהילה ופה זה אותו טיפול. בקהילה זה גם בלי הרבה זיהומים, כי אתה רוב היום בבית, בלי חולים אחרים ובלי כל מיני דברים שלא עוזרים להשתקם, כמו לא לישון ואוכל של בית חולים.
כן, בית חולים הוא מקום מאוד מסוכן, זה אנשים צריכים לדעת את זה, הוא מקום מאוד מסוכן מכמה סיבות. בית חולים הוא מקום מסוכן מכיוון, כמובן, שמסתובבים שם הרבה חיידקים עמידים. וזאת אחת הבעיות שבארץ אנחנו מנסים להתמודד איתה, של תמותה ממחלות זיהומיות, שהיא מקום די גרוע, אפילו אולי הכי גרוע במערב. בית חולים הוא מקום מסוכן גם מכיוון שיש דבר שנקרא יטרוגניקה, אני לא יודע אם שמעת את המושג הזה, יטרוגניקה זה רפואת יתר. כשמטפלים ממך בך יותר מדי, כשבודקים אותך יותר מדי, אז עלולים למצוא יותר מדי דברים. ומה זה למצוא יותר מדי דברים? למצוא איזה משהו שעקרונית, אם לא היו מוצאים, אז זה לא היה עושה שום דבר. אבל ברגע שמצאו, מצריכים לעשות עוד התערבויות ועוד ועוד דברים פולשניים.
זה גם סוג משפטיזציה, אפשר לומר. אני זוכר שקראתי פעם איזה מחקרון קטן, שוב, לא מחקר לעומק, קראתי באנגלית באיזה כתבת רפואי, אלא מחקר וויינט, מה שנקרא.
סיינטיפיק אידיוט.
שבעצם עשו בדיקות לסרטן השד, יש נשים שעשו להם פעם בחודש, ויש נשים שעשו להם פעם בשנה, ואלה של פעם בחודש ראו שיש להם יותר סרטן השד. פשוט יש סרטן קצת, משהו ברמת כמה מאות או אלפי, או לא יודע, אני לא מבין בתאים, אבל כמה תאים בודדים, ו... הגוף נלחם בזה ותריפה את עצמו לבד. אבל ברגע שגילו את זה בבדיקה בממוגרף של פעם בחודש, היו חייבים לטפל. ובעצם הניסוי הזה הופסק באמצע, כי חלק מהאנשים האלה לקחו אותם לטיפול, והם לא יכלו יותר להיבדק. ובאמת, כמו שאתה אומר, כשבודקים, מוצאים.
כן, הנושא הזה באמת, כתבים עליו הרבה. כל בדיקות הסקר הן בעייתיות מאוד מהקשר הזה, כי לפעמים מגלות הרבה יותר ממה שצריך. הזכרתי את דוקטור בני מוזס, הוא כתב גם על הדבר הזה. יש למשל סרטנים שקוראים להם סרטנים, סרטן הצל. זה אומר שהוא נמצא אצלך, אצל מישהו בגוף, והוא יישאר שם עד 120. אבל ברגע שהוא לא מתפתח מהר. אבל ברגע שגילית אותו, אז אתה חייב לטפל בו. וברגע שאתה מטפל בו, יש כל הסיכונים של הטיפולים, שלא לדבר על חרדות נוראיות ודברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. וזה חלק מאיך שהמערכת בנויה, והמערכת בנויה, וזה חוזר למה שאנחנו מדברים, על מערכת סוציאליסטית, מערכת שהיא הכל חינם. אתה לא משלם על כל טיפולים האלה. אז התחושה היא של, אוקיי, אז למה שלא נעשה גם את הבדיקה הזאת, וגם את הדבר הזה, וגם את זה, כי הכל בסופו של דבר לא אתה בעצמך משלם, אבל בסופו של דבר אתה עלול לשלם על זה בבריאות שלך.
אבל יבואו ויגידו אלה שהם בעד שוויון, ויגידו לך, תשמע, אילל, אתה לא רואה בעיניים. אם מישהו עכשיו יצטרך לשלם בדיקת MRI 20-30 אלף שקל, איך הבן אדם מתמודד עם זה? מה, הבן אדם לא עשה בדיקות MRI? הוא יגיד, אני מעדיף לא לדעת, אני מעדיף לחיות את חיי ככה באופן נעים ונוח, לא נעשה בדיקות, עכשיו פגישה אצל רופא 1,500 שקל, לא מתאים לי. כלומר, האדם הפרטי, אם ישאלו אותו על כל ביקור וביקור ברופא, שהוא צריך לשלם את העלות האמיתית, את עלות השוק של הדבר הזה, אז תסלח לי, אליל, אתה מוביל פה אנשים לברי פי פחד.
כן, זה אגב מתכתב עם משהו שאמר נסים טלב. מלומד מאוד, מאוד מעניין, שהוא אמר שבן אדם שיש לו רופא פרטי לא בהכרח נהיה בריא יותר. השיר הזה שיש לו רופא שהוא קרוב אליו, עלול להיות חולה אפילו יותר.
כן, הנה, נגיד פרס בסוף מת.
כן, פרס בסוף מת. לא, כי הרופא שלך, עד רבה, כמו שאמרנו, הוא יכול לגלות דברים. עשו מחקרים שהם בדקו ילדים, האם צריך לכרות להם את השקדים. או לא. ואז שליש מהם נגיד אמרו שכן, ואז לקחו את האלה שאמרו שלא והביאו אותם לרופאים אחרים, וגם שוב שליש מהם אמרו שכן. כי הרופא רואה איזה משהו ויש לו איזה נטייה של צריך לעשות משהו, והצריך לעשות משהו יכול להיות מסוכן. אז יכול להיות אדרבה, שאם אנחנו נייקר קצת, זאת אומרת שאנשים יצטרכו לשלם את המחיר המלא של הפרוצדורה שהם עושים, אז הם יחשבו פעמיים, וזה יכול להיות טוב להם שהם יחשבו פעמיים. זה דבר אחד.
כזה עיקרון הראשון של רפואה בעצם. קודם כל, אל תזיק.
קודם כל, אל תזיק. כן, פרימום לא נוקרה. אבל הדבר השני הוא שבסופו של דבר, כשהדברים נובעים, כשהמחיר מוטל בחזרה על הצרכן, אז קורה מה שקורה בשוק. בשוק, המחיר לא נשאר גבוה. המחיר, אם יש למשהו ביקוש מסוים ואפשר לייצר אותו עוד, אז המחיר הולך ונהיה יותר ויותר נמוך. ברפואה יש תופעה מאוד מוזרה, והיא די ייחודית לרפואה, והיא שהטכנולוגיה מתקדמת באופן פנטסטי. יש לנו טכנולוגיות הולכות ומתקדמות ולכיוונים נהדרים, אבל איכשהו, בעוד שבכל מקום אחר הטכנולוגיה מתקדמת וגם המחיר נהיה יותר זול.
זה חלק של הדברים שהם לא ה-high-end, אלא הדברים הסטנדרטיים.
ומה שהיה high-end לפני 5 שנים, היום זה נהיה דבר שהוא, היום טלפון שפעם היה, שלפני 5 שנים היה לכולם, היה רק לעשירים, היום הוא אפילו, אתה לא תיתן אותו לילד שלך.
כן, אני בדרך אגב המלצה לכל מאזיני על המשמעות והטבה מיוחדת, אני תמיד קונה את הטלפון, נגיד אני קונה גלקסי, אז אני תמיד קונה 2 דגמים אחורה. דגם אחורה זה עדיין נראה לי מאוד מוצץ, את הדגם הכי מפואר אני כמובן לא אקנה.
כן.
2 דגמים אחורה, אני קונה ב-1,500 שקל, עובד בובה, חבל הזמן.
אז רגע, אתה נותן קופון?
כן, קופון, תגידו למוכר על המשמעות ותצפו לסתירה.
מצוין, אז אנחנו, אני אנסה את זה.
חבל, אתה לא נראה כפות.
לא, תראה, וזאת הנקודה, אנחנו מכירים את זה מהמון מקומות אחרים. המחיר הולך ונהיה זול, והאיכות הולכת ומשתפרת. עכשיו, הולכת ומשתפרת, אבל אתה לא תקבל את ה... דבר הכי 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 חדש ומשוכלל, אם כן, אתה תשלם עליו הרבה. כי אנשים מוכנים לעשות את הדבר של עלות מול תועלת. וזה דבר שלא קיים ברפואה ציבורית. כי ברפואה ציבורית יש מחסום. ברפואה יש מחסום, אתה לא משלם על זה ישירות. אלא הצרכן זה, המדינה משלמת, או כל מיני גופים כאלה אחרים. ולכן, החברות השונות כן מתחרות, כן יש שיפורים טכנולוגיים, אבל רק על האיכות ולא על המחיר. המחיר הולך ונהיה כבד יותר ויותר, וזה מעמסה שבסופו של דבר, בוא נאמר, אין ארוחות חינם, והכסף לא גדל על העצים, אנחנו משלמים על זה בסופו של דבר. וזאת אחת הבעיות, המסך הזה בין הצרכן לבין המוצר, מייקר את הכל, ובסופו של דבר מוביל אותנו לזה שהחיים שלנו יהיו פחות טובים ממה שיכול להיות.
אני מציע באמת שנלך כמה צעדים אחורה, אנחנו נלך חזרה לתחילת המאמר, וננסה בעצם לגעת בטיעון הכי מוכר בתחום הבריאות, בעצם שכלכלת בריאות היא מאוד מיוחדת. יש בה אי-צפיות, בשונה מתחום נגיד של ביגוד ומזון. אנחנו לא יודעים מתי נזדקק לטיפול רפואי ומאיזה סוג, ואפשר לוותר עליו אם מדובר בטיפול קריטי. עוד משהו, יש חסמי כניסה. בשביל שאדם יהיה רופא, הוא צריך ללמוד לפעמים 10 שנים ולפעמים 15 שנה, בשביל לעסוק באיזשהו תחום מאוד ספציפי. יש לנו חשיבות מאוד גדולה לאמון. כלומר, אתה הולך לאיזשהו מומחה, לאיזה רופא, בדרך כלל יש לו גם את החלוק הלבן שמשרה המון ביטחון. במיוחד אנשים שככה לא מכירים את התמריצים, ואתה נוטה להקשיב לו, אתה לא, אין לך יותר מדי מידע, אפילו היום בעידן האינטרנט. ומכאן אנחנו מגיעים גם למידע אסימטרי, הרופא יודע הרבה יותר, הוא גם, אם תבוא לב עם איזה מחקר מהאינטרנט, אפשר יבטל אותו ויגיד לך, קראת איזה שם, כל החולים עושים את הטעות הזאת, ואתה חוזר להיות הילד בכיתה א'. מה אתה אומר על זה?
תראה, זה נכון שרפואה היא תחום שיש לו ייחודים. כלכלת הבריאות היא תחום שיש לו דברי מאפיינים מיוחדים.
אפשר לקרוא לזה כשל שוק?
ואם אתה רוצה לקרוא לזה כשל שוק, על כל תחום בעצם בעולם, אתה תוכל להגדיר בתור כשל שוק. כי אם נדבר על מה זה כשל שוק, זה בעצם אומר, אני לא אכנס לפרוטרוט, אבל כשל שוק, זה מגיע מזה שיש לנו מודלים מסוימים, שמחלקים את הטובין או את כל הדברים במשק, באופן שהוא, קוראים לזה יעילות של, על שם כלכלן שקראו לו פרטו, יעילות פרטו. וכשל שוק זה אומר שהתחומים האלה לא מסודרים, השוק לא יוצר את הדבר, בדרך כלל השוק יוצר יעילות פרטות כזו.
אז בוא נדבר רגע, אנחנו לא רוצים כל מיני מושגים כאלה, בלי להסביר אותם. בוא נדבר רגע באמת על עגבניות, נכון? זה מה שזנדברג אמרה שספרים זה לא עגבניות?
כן.
אז בוא נדבר רגע על עגבניות. איך עגבניות בשוק חופשי לגמרי, אני נמצא עכשיו במדינת החופש וליבריה נגיד, מדינת החופש המוחלטת, איך עגבניות נמכרות שם. יש כשל שוק בעגבניות?
אז בכשל שוק לא אמור להיות עגבניות, לא אמור להיות, בעגבניות לא אמור להיות כשל שוק.
מה זאת אומרת? אין כשל שוק. מה, איזה תוצאות זה יוצר לי?
זה אומר ככה, זה אומר שאם יש לי שלושה יצרנים, שאחד מייצר עגבניות סוג א' ושניים מייצרים עגבניות סוג ב', אז הם מביאים את הסחורה שלהם לשוק, ואז אם היצרן של העגבניות סוג א' ימכור אותם בנגיד 15 שקל לקילו, אז הצרכנים יגידו, אוקיי, אבל אנחנו מעדיפים את העגבניות סוג ב' שעולות רק 3 שקלים לקילו, ואז היצרן מסוג של עגבניות סוג א' יצטרך להוזיל את המחיר, עד שבסופו של דבר המחירים יתקבעו לאיזושהי רמה, נקרא לזה אופטימלית.
כי שם באמת אין, נקרא לזה, פערים במידע, אפשר לבדוק את העגבניות ולמשש אותם.
ואתה נמצא שם, אתה יכול אפילו לטעום את זה ואחר כך...
כן, גם לא קרה שום טרגדיה, הלכת כאן, קנית העגבניות, הכנת לעצמך סלט, ואתה חושב שהן לא טובות, אתה יכול ללכת ליצרן ב', ליצרן ג', ליצרן ד', אתה יכול להפסיק לצרוך עגבניות, הכל בסדר.
לא יקרה שום דבר, לא תאכל עגבניות לזה יום אחד. לעומת זאת, בבריאות, כמובן, הדברים שונים. ואז הנקודה היא שמכיוון שבריאות היא תחום שונה, היא תחום שבו יש אי צפיות, תחום שבו יש פערי מידע ותחומים האלה, אז לכן זה לא שוק רגיל, ואז עושים קפיצה, ואומרים ולכן המדינה צריכה לטפל בזה.
נכון. דרך אגב, שאני הולך למוסך, הלכתי למוסך לפני כמה חודשים, וראיתי שם מחיר לשעת עבודה, ולא הבנתי למה זה כתוב מחיר לשעת עבודה, על פי משרד העבודה והרווחה, ולא יודע איזה מדינה, איזה משרד כבר מתעסק עם זה, אבל מה הקטע שבמוסכים כתוב המחיר לשעת עבודה, ולמה אתה הבאת את דוגמת המוסכים כאן במאמר על רפואה? האם אתה כזה מכניסט שאתה משווה אנשים למכוניות?
הנקודה היא שבתחום שוק הרכב, תחום מכונאות הרכב, הוא תחום מאוד דומה בהקשר הזה. ויש עוד כמה וכמה תחומים שבהם בעצם יש כשלים או שינויים מהסוג הזה. גם בתחום מכונאות הרכב, יש פערי מידע מאוד גדולים בינך לבין המכונאי, הוא יודע מה יש לך, מה צריך לתקן ומה לא, כן? אתה מכיר את כל התוכניות של יצאת הצדיק. זה אומר שהוא יכול לעבוד עליך בקלות. אז לכאורה, על פי, כן, אתה מכיר, הבאתי שם את המערכון של המוסך, של הגשש החיוור, כן? ריגולאז' ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, פילטר שמן, שמן ברקס, האלמנט עלינו, on the house. אז גם שם יש לך אי-צפיות, יש לך פערי מידע, אז לכאורה אני אומר, אוקיי, אז צריך שהמדינה בעצם תייצר, או שאנחנו נלך רק למוסקים של המדינה, והכל יהיה על ידי המדינה. עכשיו, זה כמובן לא נכון. זה לא נכון כי...
למה? אבל באמת דופקים אותנו. אם מגיע איזה אשכנזי לפלף כזה, כמו בחגיגה בסנוקר, למוסך, הוא יקבל מחיר אחד, ואם מגיע מישהו שהוא ככה למד בבית ספר מקצועי, למרות שכבר אין כאלה בארץ, והוא ככה יודע מה הוא עושה, אבל הוא אומר, אני... בואו תנו לי רק את החלק, אני אעזור לכם, אני פה, הוא יקבל מחיר שונה, ואם תבוא אישה, תקבל מחיר שלישי.
זה נכון מאוד, וזה אומר שיש פער בין מה שהיינו מעדיפים שיהיה, לבין המצב בפועל. אבל המחשבה שהמדינה יכולה לייצר את המצב של היינו מעדיפים שיהיה, הוא הכשל, זה נקרא לזה כשל חוק.
כלומר, יש כשל, יש... תמיד פער, אתה אומר,
בין המודל התיאורטי,
בין האידיאל, או בין הרצון שלנו, בין הצדק חברתי, לבין מה שקורה בפועל.
נכון.
אבל אתה אומר שברגע שהמדינה תיכנס לתחום, היא לא תצליח להגיע לאותה רמת אידיאל.
נכון, כי המדינה...
למה? אבל נותן את זה בחינם.
רגע, שנייה, עזוב את החינם. המדינה אינה יודעת כל. אילו המדינה הייתה יודעת כל, אילו הפקידים היו גם יודעי כל, וגם בעלי רצון אינסופי טוב להיטיב לכולם, ובלי אף אינטרס אישי, אז בעצם לא היה צריך בכלל שוק בשום מקום. לא היה צריך, המודל הסוציאליסטי של ברית המועצות היה עובד. אבל המודל של ברית המועצות לא עובד. ולמה הוא לא עובד? מכיוון שצריך לחזור לבסיס, והוא שהמדינה זה מורכבת מאנשים. והאנשים האלה יש להם רצונות מסוימים, ויש להם אינטרסים מסוימים. עם כל, גם פקידים יש להם אינטרסים, וגם עם האנשים עם הרצון הכי טוב יש להם אינטרסים. זה מצד אחד. מצד שני, יש בעיה של הידע המוגבל של כל אחד ואחד מהפקידים. ועל זה אגב זכה פרידריך הייר בפרס הנובל שלו, שהוא בעצם הראה, וקרא לזה בעיית הידע, מה שהוא מדבר על ידע מקומי לעומת ידע כללי. ידע מקומי זה משהו שרק הבן אדם שנמצא בקצה של המשהו הוא יודע אותו, ומשהו שהוא משתנה כרגע, ומכיוון שהשוק משתנה כל הזמן, אז רק הבן אדם שם בקצה יודע. אף סקר שתעשה לא יוכל לאסוף את כל הידע לאיזשהו מקום אחד. ולכן המדינה לא יודעת לטפל בשוק כללי, לא בשוק הרכב, לא בשוק הבריאות בסופו של דבר, והיא לא יוצרת את האידיאל שהיינו רוצים.
אוקיי, אז גם אם היא לא תלאים, זה אני יכולה ליצור רגולציה שמטיבה איתנו, ודואגת לזה שהשוק יהיה קצת פחות פרוץ, יהיה לך קצת יותר שקיפות. האזרח ידע לפחות למה לצפות.
כן, זאת הבעיה שוב, שרגולציה אנחנו מדמיינים אותה בדרך מסוימת, אבל איך שהיא בפועל קורית היא אחרת לגמרי, כי העולם הוא עולם שהוא אחר מאשר מה שאנחנו מדמיינים. והבעיה שהרגולטור הוא קובע איזה כללים מכניים, כללים מלמעלה, אבל אחר כך, אבל כשנכנסים לפרטים זה לא עובד ככה. ובשוק הבריאות אפשר לראות את זה בצורה ממש מוחשית אל מול עינינו, המקורביזם הוא זה ששולט. הסיפור של המערכות של המילוי של המיטות שדיברנו עליהם, כמעט כל אחד ואחד מהכשלים בשוק הבריאות אפשר לראות כיצד הוא מגיע מניהול כושל של המדינה, וככה אין דרך לעשות איזה מין ניהול אידיאלי של מדינה של הבריאות, כי זה לא עובד, כי אנחנו בני אדם. אז זה נכון שהשוק, אילו היית עושה עכשיו שוק בריאות חופשי לגמרי אוטופיסטי, היו בו כשלים, אין שום ספק. אבל קודם כל, אני מפנה למאמר של ישראל קירשנר, שהוא מדבר על התפקיד של היזם. היזם בעצם בשוק, מה הוא עושה? הוא בעצם מזהה כשלי שוק האלה, ואומר, הנה פה אני יכול לעשות, לגזור את הקופון שלי ולשפר את השוק. לדוגמה, בתחומים של דירוג מכונאים, וזה עם מישהו, עם מכונאי מסוים מרמה אותך.
גוגל מאפס אפילו, בגוגל מאפס, דרך עכשיו... אגב, באמת אני נותן לכם המלצה, תפתחו חשבון בגוגל מאפס, תמליצו לחברים שלכם על דברים, תהיו באיזשהו עסק, אם טיפלו בכם טוב, תיתנו להם 5 כוכבים, אם המלצה מפורטת מה היה טוב, מה לא היה טוב, תראו את זה אפילו לבעל העסק, הוא יודע לכם כל כך, אתם תעשו למישהו את היום. ולעומת זאת, אם דפקו אתכם באיזשהו עסק, תבוא ותדרגו אותו נמוך, מאוד אכפת לבעל העסק, לפעמים אתה מקבל טלפון חזרה, ואומרו לך בוא בוא בוא, נטפל בך, נדאג שתמחק את הביקורת, מאוד חשוב להם הביקורות שלנו.
כן, ככה בסופו של דבר, היזמים והשוק החופשי מזהים את
הכשלי. גם בזאפ זה אותו שוק. דבר, כן. זה ממש חשוב.
בזאפ, וכמובן במערכות ענקיות כמו eBay ואלי אקספרס. לגמרי. זאת הדרך, בבק, פליז דונט...
אני פשוט פרובנציאלי, אז אני מתעסק בזאפ, בגוגל מאפס, בדברים שאני...
כן, אבל אלו מערכות שהן יודעות שהבעיה, למשל, באלי אקספרס, כן? עכשיו אנחנו לא מדברים על הבריאות, אבל שם יש בעיה של אמון. מה אתה יודע? מי זה הסיני הזה שאתה עושה איתו עסקים? ואיכשהו זה עובד מדהים. איך זה עובד מדהים? על ידי המערכת הזאת של הרגולציה הפנימית, אפשר
לקרוא לזה ככה. אתה יכול להגדיר מדהים? כלומר, מה כל כך טוב באלי אקספרס?
איך זה עובד כל כך טוב? איך זה עובד? מכיוון שאתה לא מכיר את הסיני הזה, אתה לא יודע אם הוא לא רמאי ושקרן, ואף על פי כן אתה משלם את הכסף, ואתה מקבל את המוצר אליו, ואם אתה לא מקבל את המוצר, אתה יכול להגיד, לא קיבלתי את המוצר, אף אחד לא יבדוק אם קיבלת או לא קיבלת, אף אחד לא יבדוק את זה, יסמכו עליך, ויחזירו לך את הכסף. אם תעשה את זה כמה פעמים, ישימו לך איזשהו דגל אדום, ויגידו שיש לך פה בעיה. אבל זה עובד בצורה חלקה, ב-98% במקרים לפעמים, אנשים נופלים אצל רמאים, אבל ואתה מקבל מוצרים שהם זולים באופן מדהים, הישר מסין, לא יודע מה קורה עכשיו עם הקורונה, כן. אבל זה עובד באמת בצורה שהיא מדהימה, גם אצל אלי אקספרס, גם באיבאי, גם באמזון, וזה פותר הרבה מאוד מהבעיות שהן קיימות בכל שוק. עכשיו, בכל שוק יש כשלי שוק. כל שוק תמיד יהיה בו בפערי מידע, וזו הנקודה שלי, שלהגיד, יש בשוק הזה כשל שוק, יש בשוק הזה פערי מידע, בשום פנים ואופן לא אומר, אוקיי, אז בואו נעשה התערבות של הממשלה. יכול להיות שיש נקומות לא מסוימות בשוק הבריאות, וזה אני מודה, שייתכן שאתה אומר, יש מקום לעשות התערבות מסוימת של הממשלה, לא יודע מה, לדברים שהם חיים ומוות, ואנשים לא מטפלים בהם, אז שיהיה איזשהו רשת פיתחון. אבל להגיד, אם ככה, אז בואו ננהל את הכל, זה כבר שונה לגמרי.
אז בקשר להמלצה שלך על קירזנר, הייתי שמח להמלצה יותר מדויקת, אם אתה יכול לתת משהו, שם המאמר או שם הספר שבתוכו ניתן למצוא את תפקיד היזם בחברה. אם אני זוכר נכון, זה התפרסם בשילוח.
זה התפרסם בשילוח, כן. גיליון 9, אני חושב.
אז גיליון 9?
שנייה, אני אבדוק, זה כתוב אצלי במאמר.
לבקיעים, אז זה בהערות שוליים של הלל, אפשר לפנות לשם. אני דווקא הייתי רוצה להפנות לתומס סואל, יסודות הכלכלה.
8, השילוח 8.
השילוח 8, טוב. הייתי שמח לפנות לתומס סואל, יסודות הכלכלה. סואל מדבר שם על התפיסה הרווחת, בעצם שאין לנו הרבה כבוד כלפי מתווכי דירות, או כלפי אנשים שגוזרים קופון, או כל מיני אנשים שנגיד עכשיו, אתה מחפש לקנות איזושהי חברה, אז בא אליך מישהו אומר לך, אני, יש לי איזה חבר, אבל תן לי 3% מהעסקה. למה? למה מגיע לו 3%? וסואל אומר יפה, שבעצם האנשים האלה נותנים שירות, יש פה באמת בעיית מידע. חלק מכלכלה באמת שאין בכישלי שוק, או לפי המודלים התיאורטיים, זה שהמידע הוא, נקרא לזה, חופשי לכולם, וכולם יש להם מידע מושלם. והסוכני מידע האלה, הם בעצם נותנים לך הרבה מאוד. אני שעכשיו קניתי בית, אני רוצה לעצב אותו. אני אומר, אני לא הכי רחם בעולם, אני לא הכי זה. אני אביא מעצב, הוא יסתכל, אולי אפילו יפיק לי איזה כמה ניירות, בטח אני אשלם לו כמה אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים, אבל אני יודע שקיבלתי פה ניסיון מצטבר של שנים. אני מאוד מעריך אנשים, אני אפילו שמח לשלם להם, לכל אותם סוכנים, לכל אותם מתווכי דירות, לכל אותם, נקרא לזה, אפילו אתה מביא פה את הרב פירר. איך הרב פירר קשור לזה?
נכון, כי גם הרב פירר הוא בעצם סוכן, מתווך, שהוא זה שיכול לפתור חלק מהבעיות של חוסר הידיעה. יש לי פה בעיה של אני לא יודע מי הרופא המומחה. הרב פירר הוא המתווך שיכול לומר לי מי הוא הרופא המתאים לבעיה המסוימת הזאת. כן, יש היום גם, באמת, הפרופסור גוגל גם עוזר לאנשים, הפציינטים מגיעים עם הרבה יותר מידע ממה שהיה פעם, של הרופא יודע הכל ואתה לא יודע שום דבר. אגב, אם הזכרנו את זה, נתנו כדוגמה לאיזשהו מודל מושלם של שוק את הגווניות, שהם באים לשוק, למה הם באים לשוק? זאת שאלה ששאלו כלכלנים. למה הם לא מוכרים מהשדה? כי השוק הוא המקום שבו אתה, יש לך הרבה מאוד מכישלי השוק של חוסר צפיות, או אתה לא יודע איפה אתה תשיג את המוצר הזה, אתה יודע שבשוק אתה תשיג. אז למרות שיש לך בשוק יותר תחרות, כן, למרות שאתה כמוכר עגבניות,
יש גם הרבה עלויות.
כלומר, יש לך הרבה עלויות
רגע, נלהיט עוד יותר אפילו את הטיעון שלך. אותם חקלאים אומרים, אני מוכר את זה לרמי לוי בשני שקלים, ורמי לוי מוכר את זה ב-8-10 שקלים. הנה, אז לכאורה יבוא
אז למה אתה מוכר את זה לרמי לוי?
לא, אתה כבר מתקדם. יבוא האזרח הפשוט ויגיד, 2, הוא מוכר את זה ב-10. זאת אומרת שלרמי לוי יש רווח של 500%. ורמי לוי מראה בדוחות הכספיים רווח של 2%, של 1.5%. ואתה אומר, רמי לוי משקר בדוחות הכספיים, אבל...
לא, זה פערי התיווך.
לא, אבל רגע, אתה כבר בעיה בתוצאות, אבל אם יש לו באמת 1.5%, למה? הרי מבחינת האינטרס האישי שלו של רמי לוי מול הבורסה, מול הרוכשי המניות, הוא רוצה להראות להם רווח לא של 2%, הוא רוצה להראות להם רווח של 20, 30, 500%. אז למה הוא מראה להם רווח כזה מזרי וכזה קטן? מה, רואה חשבון שלו לא יודעים לייצר לו רווח טוב? אז מה באמת התשובה?
באמת זאת הנקודה, ברור שרמי לוי לא קוצר פה את כל הקופון. החקלאי הרי יכול למכור אצלו בשדה בשני שקלים, והוא יכול, יש גם אפליקציות שמי שרוצה יכול להגיע, אבל האם באמת הקונה עכשיו רק בשביל הדלק של להגיע עד לשדה, כבר לא יהיה שווה לו.
כן, והוא עושה הרי מונוקרופינג, הוא מגדל רק עגבניות.
כן, אז עכשיו אני צריך לעבור משדה אחד לשדה אחר.
אצל דוד מוישה ו... מלפונים אצל דוד חיים.
כן, אז בוודאי שלכן, למה החקלאי מוכר בכלל לרמי לוי בשני שקלים? כי הוא יודע שזאת הדרך שלו להיפטר מהמון המון סחורה, אחרת הסחורה תרכב בשדה ואף אחד לא יקנה.
כן, גם אומרת... הטיפול, גם הטיפול בכל פרייבט ופרייבט שרוצה כן. חצי ארגז, 2 קילו, לא שווה. בא רמי לוי, עם הסעית עד לשדה, מעמיס כמו שצריך את הארגזים. אפילו אומר לך, אני קונה הכל מראש, אני לא בודק אחד אחד וזורק חלק עם דפוקים.
כן. אז בוודאי שהתיווך הוא חלק גדול מאיך שהשוק, להניע את הגלגלים של השוק. זה חלק מהותי, וגם בשוק הבריאות, ככה זה עובד.
אוקיי, ואתה בעצם אומר, בהמשך המאמר, שיש 3 דברים שעל פיהם צריך למדוד שוק רפואה. תוצר איכותי לצרכנים, מחירים נמוכים, וציבור בפועל בריא. אתה יכול לנסות להראות איפה אנחנו עומדים בשלושה תנאים האלה, איפה ארצות הברית שיש שם מחירים מאוד מאוד גבוהים, שתמיד מביאים את זה בדיונים על רפואה בתור, מה פתאום? הנה, אם הרפואה בארצות הברית היא כזאת חופשית, ואין שם מחירים נמוכים, אז השוק שם הוא נכשל.
כן, זה בעצם, בכל פעם שאני מדבר על שוק חופשי בריאות, תמיד, תמיד, תמיד ישאלו האם אתה רוצה להיות כמו אמריקה.
אז זה בעצם מה שגרם לך לכתוב את המאמר, כי אני לב הזה, שלמה כל הזמן אומרים את טיעון האמריקה,
טיעון האמריקה.
להתמודד את הפעם אחת בכתב עת איכותי, ונפנה
אותם אליו. מעכשיו אני יכול להפנות, פשוט היינו בשילוח, הסתכלו שם, זה אחת מהסיבות, כי זה טיעון שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. אגב, גם בתוך אמריקה זה חוזר על עצמו. בכל מקום, הסיפור הוא שוק חופשי מנוסה באמריקה, והתוצאות הן גרועות, ולכן שוק חופשי בבריאות לא עובד. זה פחות או יותר הטיעון.
נכון.
והטיעון שלי הוא קודם כל שהוא לא מנוסה באמריקה כמו שצריך, או כמעט בקושי הוא מנוסה באמריקה.
כלומר, אין לזה. שוק חופשי בבריאות באמריקה?
לא ממש, ואני אגיע לזה. ויש חצי, המערכת שם היא חצי סוציאליסטית. חצי...
רואים את זה יפה בגרף בעמוד 125.
כן. אתם יכולים להסתכל עכשיו בפודקאסט בגרף, תוכלו אולי לראות את זה. אז ומבחינת תוצאות, בכל זאת להגיד שהמצב שם הוא על הפנים, בוא נאמר, המחיר שם הוא נורא והיום, אבל התוצאות הן לא בהכרח כל כך קורות. ועכשיו אני רוצה באמת לפרק את הדברים לשלושת הקריטריונים שאלתי. אחד זה התוצר איכותי לצרכנים, כלומר אנשים שמשלמים על הבריאות. בהקשר הזה, בעניין הזה אני חושב שאין חולק על זה, שמערכת הבריאות באמריקה מביאה אחת מהתוצאות הטובות ביותר בעולם, אם לא הטובה ביותר.
למה אתה מתכוון?
לצרכן שעכשיו בא ומגיע ל... קליניקה פרטית בארצות הברית או לבית חולים, הוא יקבל את הניתוח הכי טוב, הוא לא יחכה בתור, הוא ישלם ויקבל את הפרוצדורה במהירות, ויטפלו בו מיטב המומחים ועם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, והתוצאה תהיה מהטובות ביותר בעולם, אם לא הטובה ביותר בעולם. ואנחנו רואים שאנשים אוספים כסף בארץ ובמקומות באירופה בשביל להטיס את החולים לארצות הברית. אומרים, בואו תעזרו, רק במרפאה מסוימת בארצות הברית אפשר לטפל בסינדרום המסוים הזה.
זה בעצם מאוד דומה לזה ש... מה עדיף, סוציאליזם או קפיטליזם? ואז אני חושב שמילטון פרידמן אמר את זה, הוא היה מורה גדול לכלכלה.
כן.
מעבר לזה שהוא היה הבין בכלכלה יפה, אבל הוא פשוט ידע להעביר מסרים בעיניי בצורה נפלאה, וחבל שאיבדנו אותו. אבל הוא אמר, תנסו לעקוב אחרי תנועת ההגירה. כלומר, מאיפה מאגרים ולאן מאגרים? אחד הסכנות בעיניי, שברגע שנהפך את מדינה יותר ויותר קפיטליסטית, יותר ויותר חופשית, זה שאנחנו נצטרך חוקי הגירה מאוד טובים, כי פתאום כל אותם יהודים שכבר חשבו להם להתבולל בחול, ולא יודע מה, או אנשים שהם סבא שלהם, פתאום הם זוכרים שהוא יהודי, והוא אין להם שום קשר לא לעם ישראל ולא ליהדות, פתאום מאגרים לפה, ומאגרים לפה לא בגלל שרע פה, אלא בגלל שטוב פה. ובעצם...
אז להפך, אתה רוצה שהמדיניות תהיה כל כך טובה, שאנשים ירצו להגיר לאו דווקא ממדינות עולם שלישי, שזה מה שקורה היום, אלא ירצה להגיר אפילו ממדינות עולם ראשון.
אני אמת, זו
סוגיה... ולכן זה יכול להיות דווקא רעיון טוב.
סוגיה ציבורית מאוד קשה בעיניי, כי מצד אחד כשנהפך להיות מדינה שכיף וטוב לחיות בה, שהיא חופשית בעצם, לפחות ככה זאת דעתי, אנחנו מתמודדים בעיות מאוד קשות של חוק השבות, של הגירה. מדיניות ההגירה בישראל לא בשאלה להתמודד עם כמויות העולים שהגיעו לכאן כשנהיה עם תל"ג.
טוב, אבל זה דיון נפרד.
בעשירייה הזה. לא, אבל אתה בעצם אומר, בוא נעקוב אחרי החולים מקנדה, מישראל, כשהם צריכים באמת ניתוח מטורף, מדהים, שהוא הקלאס הכי גבוה בעולם, הם הולכים לאמריקה. הם לא הולכים מאמריקה לצרפת, לקנדה, או כן. למקומות אחרים.
יש באמת אנשים שהולכים מאמריקה לקנדה, כי למשל, אם הם רוצים לשלם פחות, זה קורה. וכל זאת הבאתי נתון של מכון פרייזר הקנדי, שהעריך שבשנת 2016, 63,459 קנדים, אני לא יודע מאיפה המספר הזה, למה זה לא נקודה 2, קיפלו טיפול רפואי שאינו חירום בארצות הברית.
אלל, זה לא מספר טבעי.
כן, כן, אבל אתה יודע, הכלכלנים זה משהו שרס רוברטס, הכלכלן רס רוברטס נוהג לומר שההוכחה לזה שיש לכלכלנים חוש הומור זה שמשתמשים בנקודות העשרוניות. כאילו יש לך 65.2%, בסדר. אבל הנקודה היא שאנשים מקנדה הולכים לקבל טיפול רפואי בארצות הברית, זה די קרוב, כי הם לא יחכו עכשיו 10 שבועות או יותר בשביל איזושהי פרוצדורה, הם מוכנים לשלם אפילו יותר בשביל לקבל את זה. אז מבחינת האיכות, האיכות היא באמת באיכות הגבוהה ביותר. אז זה לגבי האיכות. עכשיו לגבי המחירים, ובהקשר הזה של המחירים, אין חולק על זה שבארצות הברית ההוצאה לנפש היא הגבוהה ביותר בעולם.
זאת אומרת, המחיר מאוד מאוד גבוה.
מאוד מאוד גבוה. אבל זה עדיין לא אומר שהמצב רע, כי מחיר גבוה על תוצר גבוה יכול להיות בסדר. אתה מוכן לשלם יותר, אתה מקבל משהו יותר איכותי, זה בסדר. הבעיה היא שבארצות הברית, וזה הקריטריון השלישי, לגבי תוצאה כללית של ציבור בריא יותר. ופה אנחנו בקשל, פה הבעיה. הציבור בארצות הברית הוא לא במצב יותר טוב מאשר במדינות אחרות, אם מסתכלים על קריטריונים, וזאת הבעיה איך מסתכלים, אבל מבחינת תוחלת חיים. תוחלת החיים בארצות הברית היא לא מהגבוהות במערב. תמותת תינוקות היא יחסית גבוהה, יותר גבוהה מאשר בישראל. אז יש גם דבר שממנו אני מסתייג עקרונית, לגבי אי שוויון. יש באמת אי שוויון בארצות הברית, אבל פה יש לי תהייה, כי האי שוויון אכן קיים בארצות הברית, אבל חלק מזה הוא בגלל כל ההגירה לכיוון ארצות הברית. אז זה יוצר כשלעצמו אי שוויון, בגלל שאנשים רוצים להגיע אליה. אז האנשים ממקסיקו ומקומות אחרים מגיעים לארצות הברית, והם בעצם מגבירים את האי שוויון, בעצם זה שהם הופכים את החיים שלהם ליותר טובים.
אפשר, שוב, בנקודה הישראלית פה, יש לי כמה חברים של המשפחה ש... הטיפול הרפואי בארצות הברית היה מאוד יקר להם, אז אמרו, טוב, נשיג אזרחות, ומי שישלם לנו על טיפול הרפואי כאן בישראל בכמה חודשים שני, זה כמובן משלם המסים הישראלי.
כן.
אני לא קורא לזה המדינה, כי זה פשוט,
כן.
בעיניי, מסך לא נכון. בסוף מי שמימן את זה, ואני, אתה והמאזינים, את הטיפול הרפואי של אותם חברים שלי מאמריקה, וככה גם עם סבתא מאוד מבוגרת של חברים אחרים שלי, עלתה לארץ, כי פה באמת יש טיפול חינם, נקרא כן. לזה, טיפול על חשבוננו,
כן.
שהיא לא השכילה בזמנו לרכוש לעצמה ביטוח סיעודי וזה, ופתאום היא נתקעה, אז עכשיו עולה לישראל בגיל מבוגר. אולי מדיניות מפייניקית, כמו שהייתה פעם, שאמרה, אנחנו נעלה רק את הצעירים והיפים, ולא את המבוגרים, הייתה יכולה להיות אולי יותר הוגנת.
כן, זה כמובן יוצר עומס יותר גדל והולך על מערכת הבריאות. עכשיו, בארצות הברית, הבעיה היא שיש משהו מאוד משונה. כי ארצות הברית מוציאה המון המון בהוצאות ממשלתיות, וזה דבר שהוא מדהים אנשים, ההוצאות הממשלתיות של ארצות הברית הן מהגבוהות בעולם, על בריאות, על תוכניות בריאות, יש שלוש תוכניות בריאות עיקריות, יש דבר שנקרא מדיקייד, ויש דבר שנקרא מדיקייר, ויש אובמקייר. אלה תוכניות בריאות של מטפלות בפנסיונרים מצד אחד, ומטפלות באלה שאין ידם משגת מצד שני, ואובמקייר זה על כל הלא מבוטחים, והסעיף, ההוצאה הפדרלית על בריאות בארצות הברית עולה על טריליון דולר. זה הסעיף הגדול ביותר בתקציב הפדרלי, 28% מהתקציב,
ואני מדבר ביטחון.
רק יותר מביטחון, ביטחון זה רק 8%. יותר מפנסיות, יותר מרווחה, יותר מחינוך, וזה רק התקציב הפדרלי. אם אתה מוסיף אחר כך גם את התקציבים של המדינות השונות.
מדינות והשלטון המקומי
והשלטון
גם.
והשלטון המקומי זה הון עתק שהממשלה מוציאה. זאת אומרת, ארצות הברית מוציאה באופן ממשלתי על בריאות באופן ממש עצום, וזה חלק מהבעיה, זה הסוד של חלק מהקשל שם. כי מה קורה? מה קורה אם אתה עכשיו פתחת, וזה התחיל נגיד בשנות 1965 עם החברה הגדולה של לינדון ג'ונסון, אתה עכשיו יוצר את התוכניות הענקיות האלה, ואתה משלם, מכניס המון אנשים תחת לביטוח בריאות. אז זה יוצר ביקוש הרבה יותר גבוה, כי אנשים חושבים שהביקוש בבריאות הוא קשיח, וזה לא נכון.
אתה יכול להסביר רגע,
מה זה ביקוש קשיח?
שוב, נלך לדוגמאות שאנשים מכירים מהחיים שלהם, אנשים תוך כדי חף שוטפים כלים, אני מצטער לומר לך, ונוהגים בפקקים.
כן. לא, אז מה זה אומר ביקוש גמיש לעומת ביקוש קשיח? ביקוש רגיל, זה אומר שאם עכשיו אני מוכר איזשהו מוצר ואני מעלה את המחיר שלו, למשל אני מוכר לך את הספר המקסים שלי, ואם אני מוכר אותו ב-200 שקל, אז כמות מאוד קטנה של אנשים ירצו לקנות אותו. כי עם כל הכבוד להגותו של ליל גרשוני, 200 שקל הם לא ישלמו. הם מפסידים, אבל הספר עוד לא יצא, אבל לצורך העניין. אבל אם אני אמכור אותו ב-50 שקלים, אז הרבה יותר אנשים יקנו אותו. זה הביקוש הוא גמיש. בהתאם למחיר, הביקוש משתנה. מה קורה עם בריאות? אנשים אומרים, לא, בריאות זה משהו אחר לגמרי. אם אתה צריך עכשיו להתרפא, אתה תשלם, לא משנה מה. אז לכן, לא משנה אם המחיר יהיה 50,000 שקל או 50 שקל.
הנה, רס רוברט מספר שהוא קיבל משחה לפטריות, שתקלט פטריון שהמחלק החובש בצבא, כולנו מכירים את זה,
כן.
לפחות משהו בקרבי, וזה עלה לו 1,500 דולר.
1,500 דולר לפטריון.
כן, הוא כמובן, הוא לא שילם את זה.
כמובן.
1,200.
1,200, אני מצטער. קראתי את זה בשבת, לא זכרתי.
הוא לא שילם את זה.
אוקיי.
אף אחד לא שילם את זה.
אז למה מחיר כל כך גבוה של פטריון ב-1,200 דולר?
אוקיי, אז רגע, שנייה, אני רוצה לחזור לסיפור של ביקוש קשיח וגמיש.
כן, כן, אז באמת, האם רס רוברטס יקנה,
האם הוא היה קונה את זה ב-1,200 דולר? הוא לא היה קונה את זה ב-1,200 דולר. הוא קנה את זה רק כי הוא משלם רק 15 דולר, וחברת הביטוח אולי משלמת את ה-1,200.
אבל בסוף אין דבר כזה חברת ביטוח, חברת ביטוח רוצה להרוויח. בסוף מי משלם את ה-1,200 דולר האלה?
אז זהו, זו נקודה מעניינת.
היא מגלגלת בסוף את זה על הצרכנים.
זה מתגלגל, תראה, המחיר יכול להיות 1,200 דולר לכמעט אף אחד. כי יכול להיות שהחברת הביטוח, כשלעצמה, אומרת, אני עושה לך, עושים לה הנחה. אוקיי, אנחנו, החברת התרופות כאילו עושה לה הנחה, אז המחיר הרשמי הוא 1,200, תכלס יכול להיות שהיא לא משלמת את זה, או שהיא משלמת פחות. אבל חלק מזה בוודאי מתגלגל על מה? על מי שאין לו ביטוח. מי שאין לו ביטוח, בסופו של דבר נאלץ לשלם את ה-1,200 דולר האלה, אין לו ברירה. זאת החלופה שלו ואין לו ברירה אחרת, או שהוא ינסה למצוא איזושהי חלופה, לפעמים יש חלופות יותר זולות. בסיפור של האינסולין, זה דוגמה שנהגו לתת, דוגמה של החזירות של התרופות. המחיר של האינסולין קפץ במאות אחוזים. ולמעשה יש אינסולין ישן שהוא קיים, אפשר לקנות אותו בוולמרט.
וולמרט?
כן. אפשר לקנות בוולמרט את זה, אבל זה לא האינסולין מהסדרה המתקדמת יותר. המחיר קפץ. ולמה המחיר קפץ? וזה קשור לבעיה אחרת שאני אגיע אליה. המחיר לא קפץ לצרכן המבוטח. אם אתה מבוטח, אתה משלם עדיין כמעט אותו מחיר. המחיר קפץ, רק המחיר...
מין דמי רצינות כזה, שלא תיקח תרופות סתם הביתה.
נכון. רק המחיר הרשמי קפץ. זאת אומרת למה? כי יש בארצות הברית לחץ יותר ויותר גדול על חברות הביטוח לעשות הנחה. הנחה יותר ויותר גדולה. חברות התרופות, חברות הביטוח לוחצים על חברות התרופות, המעסיקים לוחצים על חברות הביטוח, כל אחד רוצה שיעשו לו הנחה, שהוא יראה שהנה הוא עושה הנחה של 80%. אז איך אתה עושה הנחה אם אתה לא יכול לחתוך במחיר עם עצמם? אתה מעלה את המחיר. וזה באופן, זה מין קרקס כזה אבסורדי. וזה נובע מהדבר השני. אני רוצה...
ואז גם משווים בין מדינות. כלומר, הם יודעים שאותם חברות תרופות יודעים שיבדקו כמה הם לוקחים במדינות אחרות. אז גם במדינות אחרות, שבהם המערכת היא פחות עשירה, התרופות עדיין מאוד יקרות, כי לא רוצים להראות שהתרופה תכלס לא שווה 1,200 דולר לפטריון.
כן. זה סיפור של נפרד, ואני אגיע אליו. אבל רגע, אני רוצה לסגור שני הדברים שפתחתי בהם. אז אחת מהסיבות למחירים הגבוהים מאוד, הוצאות הבריאות הגבוהות מאוד בארצות הברית, אחת מהסיבות היא ההוצאה הענקית הפדרלית על המדיקר ומדיקר, זאת אומרת על מערכות הבריאות הממשלתיות. למה? כי זה יוצר, זה משרה ביקוש, אז זה אומר, אני מחלק בעצם חינם ביטוחים, הביקוש גובר, ובשוק חופשי, כשהביקוש גובר וההיצע נשאר פחות או יותר אותו דבר, אז המחיר עולה. מה זה ההיצע? לענייננו, המחיר הכי, המרכיב המשמעותי ביותר בשירותי בריאות זה רופאים.
כן, שכר רופאים.
שכר של כוח אדם. וככל שלא מוכשרים כל כך הרבה רופאים חדשים, ועל זה יש מגבלות בין השאר על ידי התאגדות האיגוד של הרופאים האמריקאים, לא רוצה כמובן שיפגעו לו בשכר, אז לכן הוא עושה על זה...
מה שנקרא? גילדה.
גילדה, ככה זה עובד. אז המחיר הולך ונהיה יקר. זה אחת מהסיבות של ההשפעה היא של ההוצאה הפדרלית, שהלכה וגדלה. הדבר השני הוא, וזה תחום מעניין, ארצות הברית, בנויה על ביטוחי בריאות. ככה, כמעט, אם יש לך ביטוח בריאות, אתה בסדר יחסית, אם אין לך ביטוח בריאות, נדפקת. ואנשים כל כך רגילים לחשוב שבריאות וביטוח בריאות הם ביחד, שהם לא חשבו, מי אמר שזה קשור? בריאות, כשאתה הולך לרופא, זה לא אמור להיות דרך ביטוח בריאות, ביטוח.
כלומר, אתה אומר, במערכת חופשית לגמרי, האדם יכול, כשם שהוא הולך למוסך,
אז הוא משלם ספציפית על...
דרך אגב, יש משהו מעניין במוסכים, שלפעמים אתה הולך למוסך ואתה אומר, שמע, הדפיקה הזאת עכשיו תוריד לי את הדירוג של הפרמיה, ורכב זה דבר שמחליפים. אם אני אלך ועכשיו ירשמו לי זה בתיק הרפואי, ואני לעולם לא יכול לתבוע על אותו דבר, אז עדיף לי ללכת לרופא פרטי, לשלם אולי כמה עשרות אלפי שקלים, אבל לא לדפוק לעצמי את התיק הרפואי, ועל ידי תביעה ביטוחית מיותרת, והביטוח יהיה באמת לקטסטרופות.
כן. אז ביטוח, האנשים צריכים להבדיל בין טיפול רפואי, טיפול רפואי לא חייב להיות דרך ביטוח, אתה פשוט הולך לרופא, אתה משלם לו, הוא עוזר לך, אם אין לך כסף, אז רופאים יכולים לעזור גם לאנשים שהם נזקקים.
זה דרך כלל קרה לפרופסור שלי, פרופסור גוטל, סיפר לנו בכיתה בלימודי משפטים, הוא פרופסור למשפט בתחום הנזיקין, הוא מספר שהוא היה בארצות הברית, בשנת פוסט-דוקטורט, והוא שבר את הרגל, לא עלינו, שבר את הרגל, הגיע לבית חולים, והביאו לו שם קבלה, 100,000 שקל, זה השווי שלה. הוא ככה אמר, בסדר, אני יודע שהאוניברסיטה סדרה לי ביטוח בריאות, אני אלך לאוניברסיטה, בינתיים בטופס אני רשום שאין לי ביטוח. הוא חזר לשם אחרי כמה ימים, לשיקום ולסדר את החשבונות, והוא גילה שהחשבון נוקע. כלומר, שילמו לו כבר את החשבון. הוא לא הבין איך זה, הוא אמר, לא הפעלתי ביטוח בריאות. אז אמרו לו, לא, כאן בעיר שלנו יש מין עמותה שעוזרת לכל מי שאין לו ביטוח, מי שאין לו ביטוח, ונגיד איזה משהו, תאונה שהיא באמת ככה באמצע החיים, כמו לשבור רגל או דברים כאלה. אז באמת מכסים להם את זה. אז העמותה הקטנה והנחמדה כיסתה לו הוצאה של 100,000 שקל, אפילו שהיה לו ביטוח.
כן, אז הנה, זו דוגמה מאוד יפה של איך בסופו של דבר אנחנו עוזרים לנזקקים ולאנשים שהם לא, שאין אדם השגת, בדרך הזאת של התאגדויות מלמטה. אז הדוגמה הקלאסית שאני אוהב להביא זה דוגמה של יד שרה. יד שרה, כל הרעיון של, שהם נותנים לאנשים את הציוד הרפואי וכיסאות גלגלים וכן הלאה, אילו הייתה גוף ממשלתי, אז בטוח אנשים היו אומרים, הנה תראה את יד שרה, אילו לא הייתה הממשלה, זה לא היה קורה. אנשים היו הולכים ברחובות ולא היה להם כיסאות גלגלים.
אם זה היה ממשלתי, כנראה הם היו פתוחים בין 8:30 ל-12:30, ויומיים בשבוע, גם אחר הצהריים, והיה שם בדיוק ביטחוני מאוד מחמיר בכניסה, שהם כל כך, הפקידים שם בדרך כלל בממשלה, סליחה שאני אומר, זה כל כך מעצבנים, שאפילו אני שיש לי רישיון לנשק מהמדינה, מבקשים להפקיד את הנשק בכניסה לבניין, כי מפחדים שהם כל כך יעלו לי את הסעיף, שאני חלילה עלול להשתמש בנשק, כמובן אין שום קשר, אני לא אשתמש בנשק, אני מעולם לא עשיתי כלום, אבל יש טעם בזה שלוקחים את הנשק בכניסה לבניין ממשלתי.
כן, אז אם אני אחזור למה שאמרתי קודם, צריך להבדיל בין ביטוח בריאות לבין טיפול בריאות, בין health care לבין health insurance. ובארצות הברית זה הלך ונהיה דומה אחד לשני, ופה יש בעיה, כי אז אנשים שאין להם ביטוח, עלולים לשלם הרבה הרבה מאוד כסף, וזה רע. אבל מאיפה זה הגיע? למה השוק בארצות הברית הלך ונהיה ממש ממוקד על ביטוחים? למה הוא הפך להיות ממש מבוסס על ביטוחים? מכיוון שזה התחיל משנות ה-40. בשנות ה-40 בארצות הברית עשו פטור ממס לאנשים, למעסיקים, שקונים בשבילך את הביטוח, ואז, מאז המעסיקים אמרו, אוקיי, אם אני יכול לשלם לך את המשכורת באופן שינוקה מס, לעומת זאת אני יכול לשלם לך את המשכורת בדרך אחרת, שחלק ממנה לא ינוקה, לא יהיה לזה מס, אז מובן שאני אקנה לך ביטוח.
בעצם אנחנו נראה על, סתם למי שלא מכיר את השוק הזה, זה ברוטו ונטו. זאת אומרת, כן. אם אני יכול לשלם לך מהברוטו, כן. ולא מהנטו,
עדיף ככה אני אחסוך כסף, אתה תחסוך כסף, כולם יחסכו כסף.
וגם שקורה... אני יודע להתמקח יותר טוב, יש לי 4,000 עובדים, יש לי 200 עובדים. אני יודע לטפל בביטוח הרפואי ולתת לך אפילו מה שנקרא ביטוח דנטל, זה ככה הרמה הגבוהה בארצות הברית.
כן, אבל זה אגב חלק מהבעיה. העניין הוא שאנשים יכולים לקבל ביטוח ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהם בעצם רוצים. כי אילו הם היו קונים את הביטוח בעצמם, אז הם היו אומרים, אוקיי, אבל אני לא רוצה לשלם כל כך הרבה, מה הסיכוי שיהיה לי כך וכך, אז אני אשלם כמו שאני למשל בארץ, אני משלם ללאומית כסף ולא לאומית זהב, כי אני לא אוסיף את הפרמיה על איזה כל מיני דברים שמי יודע אם אני אי פעם מזקק להם.
כן, זה גם מסלאז'ים עם כוסות רוח למת וכאלה.
אבל בארצות הברית זה הופך, המעסיק קונה לך, אז לא יכפת לו, יקנה לך את הפרמיום, ואתה עכשיו תשלם את זה, הרי אתה משלם על זה.
כן, כמו שפרידמן אמר, אף אחד לא מבזבז את כספו שלו, כשם שהוא מבזבז את כספם של אחרים.
כן.
גם המעסיק, שהוא לא מבזבז כאילו את הכסף שלו, מבזבז את הכסף שלך, אז הוא יקנה לך ביטוח בריאות פרימיום, 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 ואתה בסעודת שבת תוכל להגיד, יש לי אפילו אבנים חמות וכוסות רוח למת.
כן, עכשיו למה? כי זה בחלק הפטור ממס. אז זה הדרך, לשם אני מתעל את הכספים. זאת אומרת, החלטה קטנה לצורך העניין, חד פעמית, שהיה יכולים להחליט אחרת, השפיע באופן כל כך דרמטי על שוק הבריאות האמריקאי ועל הבריאות של מיליוני אנשים. וזה דבר מדהים, וזה אחד מהדברים שיקרו את המערכת בצורה משמעותית. למה? כי כשכל הדברים עוברים דרך ביטוח, אז יש פה בעיה של דבר של תשלום דרך צד ג'. אני, כשאני משלם על משהו, אני רגיש לזה, אני יודע כמה אני משלם. אבל אם חברת הביטוח משלמת, ולפעמים יש עוד איזה צדדים באמצע, אז כל אחד ואחד מהם פחות רגיש בסופו של דבר למחיר שאני, הרופא לא רגיש למחיר של התרופה שהוא קובע לי, אני לא רגיש למחיר גם כן, כי זה מישהו אחר משלם, אז למה שכמו בדוגמה שהבאת של רס רוברט, שהיה צריך לקנות משחה שעולה $1,200, לרופאה שלו לא היה אכפת, למרות שהיה אפשר להביא איזה משחה די דומה, אבל שבאמת עולה פרוטות, כי לא אכפת לה, זה לא אישי משלמת, רס רוברטס לא משלם, אז לא אכפת להם, וככה המערכת הולכת ומייקרת את עצמה ומנפחת את עצמה.
אוקיי, אז מכאן בעצם, בוא נחזור רגע לישראל. בישראל אנחנו מכירים מי שקצת עקב אחרי יעל גרמן ביותה בתפקידה, ביושבה כשרת הבריאות, יודע שהיא הוציאה את השרפים מבתי החולים, בעצם את האפשרות לעשות טיפול פרטי, בעצם רפואה פרטית מתוך בתי החולים.
זה התחיל עוד לפני יעל גרמן עם פסיקת בגץ על שרפים בבתי החולים הממשלתיים.
מה בעצם קרה שם? אתה יכול להסביר לנו קצת?
הייתה עתירה נגד שימוש בשרפ. מה זה שרפ? זה אומר שאתה מסוגל, יכול לתת לרופא, לשלם לרופא סכום מסוים של כסף, בשביל שהוא זה שיטפל בך ולא תקבל רופא אקראי שהמערכת מקצה לך, לדוגמה.
בדרך כלל הוא מתמחה, דרך אגב. הרופא האקראי הזה... מהניסיון שלי בבתי חולים, אתה שואל אותו, שלום, הוא אומר לך, אני רופא, וזה, אתה אומר לו, באיזה שלב אתה?
כן.
אני בהתמחות. כן. איפה המומחה? הוא מסתובב.
כן. עכשיו אני רוצה לומר לך שלי, כשהייתה לי תאונת דרכים, כשהייתי בן 15, אמא שלי הלכה עם שרפ, בהדסה, זה קיים עד היום, כי הדסה היא לא בית חולים ממשלתי, והיא בחרה דווקא רופא, נגיד הרופא שניתח אותי במקרה אגב, באותו לילה, אז היא בחרה אותו שהוא ימשיך לטפל בי הלאה, היא שילמה לו סכומים, עכשיו אמא שלי לא עשירה, ואנשים שמשתמשים בשרפ, אנשים חושבים ששרפ זה משהו כזה לעשירים, לא, זה לאנשים בדרך כלל כמוני וכמוך, שמוכנים להוציא את הכמה אלפי שקלים על בריאות, שהם יהיו, דיברנו על חשיבות האמון.
מדובר על תעדוף, תעדוף של המשאבים. האם אני בוחר להשקיע יותר כסף במכונית, בבית, בטיסה לחול, או בבריאות.
בדיוק, וזה
או כל גם אחד... וגם אני עשיר, כן. וזה בסדר.
כן, עכשיו לכל אחד יש לו תיעדוף אחר, וגם אנשים כמוני וכמוך, גם אנשים שהם לא מיליונרים, יכולים לעשות את התיעדוף הזה ולהוציא את הכסף הזה, כי הבריאות באמת חשובה באופן... ואם לא מאפשרים לי את זה, זאת הבעיה, שאם לא מאפשרים לי את הדבר הזה,
מה גרמן עשתה, או מה בכלל קרה שם, במערכת הבריאות בישראל?
אז מה שקורה זה שיש מלחמה הולכת וגוברת של משרדי הממשלה בבריאות הפרטית. וזה גם, דיברנו על הפסיקה של בגץ שאסרה על שימוש בשרפ בבתי חולים ממשלתיים, שזו כבר בעיה, כי חלק גדול מבתי החולים בארץ הם ממשלתיים, שזו כשלעצמה בעיה, זה גם כן דבר שהוא היה במקרה, לא תקננו.
אפשר להגיד שקופות החולים מסוג של שיטת ואוצ'רים, זאת אומרת, הם רבים ביניהם, הם מתחרים ביניהם על המבוטחים. שוב, אתה חידדת שם כמה נקודות במאמר, ואמרת, הם לא באמת מתחרים על ה... מבוטחים, אלא מי רשום אצלם.
זה סיפור מאוד, יש פה כסף שהולך במעגלים. המבוטחים משלמים כסף דרך ביטוח הבריאות הממלכתי, וזה עובר למשרד הבריאות. משרד הבריאות מעביר את הכסף, תן לו נוסחה מסוימת, לקופות החולים, ואז קופות החולים משלמות בחזרה למשרד הבריאות על האשפוז בבתי החולים שבאחריות משרד הבריאות. יש בתי חולים שהם למשל של קופת חולים כללית, שהם שלהם.
כלומר, שוב, אנחנו לא מבזבזים את הכסף שלנו, אנחנו מבזבזים כסף של אנשים אחרים.
כן, והכל לפי נוסחאות קבועות, והבעיה היא נוסחאות קבועות, כמובן זה, יש פה נטייה לנפח מחירים ולעשות
את ה... אז בוא ניתן סתם דוגמה, בן אדם בן 25, הצריכה שלו של שירות הבריאות היא די נמוכה, כן. בעיקר אם הוא גבר, כן. והוא לא יולד עכשיו כל כמה שנים, ולא יודע הכל, זה אדם די בריא, שווה שהוא יהיה מבוטח שלי. לעומת זאת, מבוטח בן 80, שירצה לעבור בין קופות חולים, כבר לא בטוח שירצו אותו. אלא אם כן, הנוסחה של משרד הבריאות אומרת, על מבוטח בן 80 ניתן לך הרבה מאוד, ועל מבוטח צעיר ניתן לך מעט מאוד.
זה מה שיצרו, יצרו נוסחה, זה נקרא קפיטציה, שאומרים, זה נכון, הרי מבוטח צעיר עולה פחות, מבוטח מבוגר עולה יותר וכן הלאה, אז בואו נעשה איזה מין נוסחה מסוימת, שתקבע כמה שווה כל מבוטח. מה הבעיה? כמובן שזאת נוסחה כללית, ומי שיודע לנצל את הפרצות ואת ההבדל בין הנוסחה הכללית...
את הדלטה, פשוט זה הפרש.
אז הוא ידע, בדיוק.
נגיד שבממוצע, בין 25, צורך 20,000 שקל בשנה שירותי בריאות, אבל לפי הנוסחה זה 18,000.
אז הוא ידע להתמקד באנשים המסוימים האלה, וזה מה שזה חלק גדול.
לא, הוא ידע, לא לאפשר להם לעבור. בן אדם מקבל תלוש מבין 25 שרוצה לעבור קופה, אתה אומר?
לא, האמת היא שהם לא מסוגל, יש איסור למנוע מלעבור קופה.
לא, אבל אתה יודע, עד שהטופס עובר, בין המזכירות.
אני אתן דוגמה למשהו שהיה במאמר והשמטתי אותו, מכמה סיבות, אבל היה רופא בכפר קסם, שגייסו אותו, וקופת חולים שילמה לו 300,000 שקל, ועוד כל מיני הטבות, גם לבנים שלו ולאשתו וכן הלאה, בשביל שהוא יעבור אליה עם כל 2,500 המבוטחים שלו. עכשיו, כמובן, הם לא חייבים המבוטחים לעבור דווקא אליו, וכיוון שהוא הרופא היחיד בכפר קאסם, אז הם יעברו רובם יעברו לקופת חולים כללית, וזה שווה להם. אז זה דבר שלא היה קורה בשוק חופשי. בשוק חופשי, אם הרופא הוא טוב, אז הם לא צריך לשלם לו, הצרכנים היו משלמים את ה-300,000 שקל אם הם רואים בזה צורך. אבל במקרה שלנו, המבוטחים הם לא אלה שמשלמים את השכר של הרופא. אז במקרה הרופא הזה יתברג במקום הטוב, וככה הוא הרוויח את ה-300,000 שקל האלה, שזה, על זה כמה שעוריה. וזה לא ישתנה כל זמן שהמערכת כולה לא תשתנה.
כלומר, המערכת המריצים שם בנויה לא נכון.
מאוד מאוד.
אז עוד משהו, סתם ברמה של המחירים, כשיש מחירים נמוכים משווי שוק, בדרך כלל נוצר תורים.
כן.
אז אלה התורים בעצם שאנחנו רואים בקופת חולים.
כן.
אלה התורים שאנחנו רואים לסיטי.
כן.
אבל בתחום הסיטי, אתה, יש לך שם איזה הברקה יפה.
שם זה סיפור מעניין. תראה, תורים במערכת סוציאליסטית, זה, אם תראה
תור ללחם.
אם תראה מהם התלונות על מערכת הבריאות בישראל, למה היא קורסת, למה היא רעה, אם תקרא בכתבות לאורך השנים, תראה שאחת הסיבות זה הזקנה במסדרון, וזה כמו שאמרנו, נובע ממדיניות.
זה בעצם תור לחדר.
זה תור לחדר, נכון.
כי הזקנה במסדרון תיכנס לחדר לפני שמישהו חדש.
נכון, וזה אפילו עוד יותר, זה ממש מדיניות של למלא אקטיבית את המיטות. והנושא של תורים ארוכים לכל מיני רופאים מומחים ול-CT ול-MRI וכן הלאה. וזה, אתה לפעמים צריך לקבוע תור, וזה עוד 3 חודשים, 4 חודשים, וזה יכול, ממש, זה יכול להיות מאוד מסוכן. עכשיו, ממה זה נובע? קודם כל, כמו שאמרת, זה נובע מזה שכשאתה מחלק משהו בחינם, אז למה שלא תעשה את זה? אני אתן לך דוגמה שסיפרה אחותי, שהלכה לאיזושהי רופאה, והיא אמרה לה, יכול להיות שתצטרכי את הבדיקה המסוימת הזאת, יכול להיות שלא, אני עוד לא יודעת, אבל מכיוון שהתורים כל כך ארוכים, אז תקבעי כבר עכשיו תור לבדיקה הזאת, ואז אחר כך את תדעי אם את תצטרכי ללכת אליה. אז זה דבר שמזין את עצמו.
והסיכוי שגם היא תזכור לבטל, במידה והיא לא תצטרך, כן. הוא לא גדול.
כן, אבל זה...
ואז יצרנו תור. בעצם
יצרנו... כן, אז כמו שאמרנו, הביקוש הוא לא קשיח, הוא גמיש, זאת אומרת, כשאתה יכול לקבוע
תור, שמשהו זול, אתה קונה יותר ממנו, אתה אומר, ליתר ביטחון, אני אקנה, מה אכפת
לי? ואז אתה אומר, נו, אבל מה, אתה רוצה שאנשים יפגעו בבריאות שלהם? הנקודה היא שזה פוגע בבריאות של אנשים, כי המשאבים לא אינסופיים. עכשיו דיברנו על ה-CT וה-MRI, כי שם יש ממש, וזה ממש, שוב, עניין של מדיניות אקטיבית של משרד הבריאות, וזה מדהים.
זה פה לא לבעל לב חלש, אנחנו מזכירים. כן. זה באמת פה הקטע בבריאות שחשוב להפסיק להאזין.
כן, אל תשימו את האוזניים.
לא להאזין לזה.
כן, כי יש ממש פקודה של משרד הבריאות שקובעת כמה מכשירים יהיו של CT, כמה מכשירים יהיו של MRI, כמה שיהיו של IMRI, כמה שיהיו של כל אחד ואחד מהדברים, שלא יהיו יותר מדי. הפקודה בעצמה, היו יבואני MRI לדוגמה, שרצו להביא על חשבונם MRI ולהפעיל אותו באופן רווחי, והמשרד הבריאות אמר להם, סליחה, אתם לא יכולים, כי זה לא עומד זה עובר את המגבלות של כמה שצריך להיות. עכשיו, מאיפה הגיעה הפקודה המוזרה הזאת? הדבר הזה, זה דבר שנקרא Certification of Need, CON. זה הגיע מאיזשהו רעיון של כלכלני בריאות, שאומר שאם אתה עכשיו תבדוק יותר חולים, אז אתה תגלה יותר מחלות, ואז אתה תיצור עומס על מערכת הבריאות.
כמו הדוגמה עם סרטן השד, שבדקו נכון. יותר נשים, ובדקו נכון, נשים בצורה יותר תחופה, אז, וגילו יותר סרטן.
אז מצד אחד זה נכון, אבל מצד שני, אתה עכשיו אומר, רגע, שנייה, אז הבן אדם רוצה להיבדק, והרופא שלו אמר לו להיבדק, ואתה אומר, לא, עד כאן. באופן מלאכותי, אני לא אתן לך להיבדק, ואתה תחכה עוד במשך חודשים, כי אני לא רוצה ליצור עומס. וזה במקום, שוב, להגיד, אוקיי, אם יש עומס שנובע מזה, שוב, שהתשלום הוא לא ישיר, תטפל בבעיה, ואל תנסה ליצור בעיה על גבי בעיה. יש סיפור שמביא, נוהג להביא הכלכלן ג'ון קוקרן, על איך הממשלה יוצרת בעיות, בגלל שהיא יוצרת בעיות. הגברת שהייתה, הייתה גברת, איזשהו סיפור כזה, שבלעה זבוב, ואז בשביל להוציא את הזבוב, אז היא בלעה את צפרדיה, ואז היא בלעה כביש, ואז בלעה את צפרדיה, וכן הלאה, and then a horse, she died of course. אתה יוצר
הומור אנגלי משובח.
כן, אתה יוצר איזשהו בעיה מסוימת, שהיא קיימת, עומס על המערכת, ואתה אומר, אני לא רוצה ליצור עומס, אז בואו נעצור את המכשירי MRI, ואתה יוצר בעיה הרבה יותר חמורה, ואז עוד בעיה בשביל לפתור אותה, ועוד בעיה בשביל לפתור, במקום לפתור את הבעיה המרכזית, והיא שוב, שהמדינה מחזיקה את הדברים כאילו שהיא מנהלת אותם, והיא חושבת שבריאות צריכה להתנהל באופן סוציאליסטי, בעוד שזה לא.
זאת אומרת, אני אשקף רגע מה שאתה אומר, זאת אומרת, בגלל בעצם שהמחירים הם נמוכים מהשווי שוק, נוצר ביקוש. ביקוש באמת, אנשים באמת אומרים, אם התור לרופא עולה לי רק 14 שקלים, אז אני אלך יותר לרופא. אם ה-MRI הוא זול, אז אני אלך ל-MRI. ואז המדינה אומרת, לא, אני לא רוצה שאנשים ילכו להרבה MRI, כי אז זה יוביל להרבה ניתוחים, וניתוחים זה כבר באמת יקר, זה לא בדיקת MRI שהיא תכלס בסוף היא די זולה, היא די מכסת עצמה. זה לא בסוף הרופא שמקבל את כמה עשרות אלפי שקלים שלו בחודש. ניתוח זה דבר מאוד יקר, גם מבחינה ביטוחית. אנחנו מעדיפים להימנע מזה, לכן לא נבדוק אותך, לא נעשה לך בדיקת MRI, נגביל את ה-MRI באופן מפוקח, ובא לציון גואל וכו. האמת היא ככה, אני קראתי את המאמר, אני חושב שהוא באמת נפלא, וכדאי מאוד להמליץ עליו לאנשים שככה מדברים ומתעניינים במערכת הבריאות, ובאמת לכן הזמנתי אותך כאן לרעיון. ככה, לקראת סיום הייתי שמח, באמת לשמוע ממך איזו המלצה לקריאה מומלצת, לא דווקא בתחום בריאות בכלל, פודקאסט שאתה אוהב או כל דבר אחר, אפילו תוכנית טלוויזיה לא עלינו, אני הייתי שמח להמליץ לפניך על ערכים סובייקטיביים ושופטים אובייקטיביים, זה מאותו גיליון של השילוח, כתב את זה שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, אחד המאמרים היותר ממלכתיים עם שפה ככה מאוד מכבדת גם כלפי המהפכה השיפוטית, גם כלפי אהרון ברק, למרות שיש לו ביקורת. זאת אומרת, הוא כותב באחד המקומות במאמר שלו, מורנו הדגול, אהרון ברק, ומאוד מכבד אותו, ובסוף הוא מוציא מודל של בדיקת סבירות של התחום המנהלי שבתי משפט בדרך כלל עושים כלפי שרים, כלפי עובדי ציבור, אבל שעושה זה רק כלפי עובדי ציבור ולא כלפי נבחרי ציבור. היא אומרת, הוא אומר בעצם במאמר, לא יכול להיות ששופטים יבואו ויעשו את אותה בדיקה של עילת הסבירות כלפי מי שנבחר על ידי הציבור. אם הוא נבחר על ידי הציבור, הוא מחוסן מהעין הבוחנת של בתי המשפט, שבודקת מה שנקרא איזשהו האם הצעד הוא סביר או לא סביר. כמובן, יש פה הפעלה של שיקול דעת, הפעלה של עולם ערכי. והוא אומר, כלפי נבחרי ציבור לא ראוי לעשות את העולם הערכי הזה. ואילו כלפי הפקידי ציבור, אותם אנשים שתקועים שם עם קביעות ויכולים להחליט מה שהם רוצים, כי אי אפשר להעיף אותם, שם דווקא עילת הסבירות מקומה יפה יותר.
כן, זה באמת מאמר יפה. על באותו, באותו גיליון של השילוח 18, אגב, שהוא זמין באינטרנט, אפשר להמליץ...
פריירים, עוד... כן.
כן, פריירים, אמרתי כבר שהם פריירים, אבל טוב, תעשו מנוי. יש שם גם מאמר יפה מאוד של יורה לוויין על חברת ה... מדינת הרווחה השוודית, מאוד יפה להראות את ההבדלים בין, בין ישראל, המנטליות של ישראל לצורך העניין, מנטליות הדרבוקות של ישראל, לבין המנטליות השוודית.
לך אסור לומר את זה, אני עוד חצי מרוקאי, אבל אתה תיזהר לך.
אנחנו עם הדרבוקות, יש שם מאמרים יפים אחרים, אני רוצה להמליץ כמובן מי שלא קרא את הספר של תומס סול, יסודות הכלכלה, שיקרא אותו כבר.
לגמרי.
אם לא קראתם עדיין, אז...
אני מוכן להציג לכם למי שרוצה במחיר מוזל, באמת, בכיף, כאילו, תפנו אליי.
תתקשרו אליו, אין בעיה. ופודקאסט דיברת, אז אני אמליץ מאוד על הפודקאסט של רס רוברט שהזכרנו, איקון טוק, פעם בשבוע, שיחות מעמיקות, גם בנושא כלכלה, גם בנושאים אחרים, הוא ככה... אם יש לכם, כמובן אתם שומעים פודקאסטים באנגלית, מאוד 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 ממליץ, כדאי לכם.
תודה רבה אילל.
תודה רבה לך.
אהבתם את הפרק? רוצים לתמוך בפודקאסט? כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק, או חפשו על המשמעות בגוגל, והצטרפו למהפכת הרעיונות שלנו.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.